שלום לכולן וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות. היום אני עם גילי יובל. גילי היא משוררת של עולם העבודה החדש ומחברת הספרים הפעם עם הקובץ בבית שני. היי גילי, מה שלומך?
היי, מה נשמע?
בסדר, גילי, אנחנו בפרק 50.
ברכות,
אני
יובל.
אני ממש מתרגשת, כן.
הרבה פעמים קוראים לי גילי יובל, אז הנה.
אז הנה, בול. אז גילי, אני ביקשתי ממך לדבר בעצם על התפר הזה בין תחביב לעסק, כי מה שאת עושה בעצם התחיל בתור תחביב והפך להיות עסק. אז בואי תספרי קצת, איך בכלל התחלת לכתוב שירים על עולם העבודה?
אז נתחיל בזה שעברתי לפני 10 שנים ללונדון, שם אני מתגוררת גם היום, והמעבר הזה היה מעבר מאוד מאוד מרגש. עברתי לעשות כאן תואר שני בלימודי יוצרות וביקורת אמנות, כדי לפתח באמת איזושהי קריירה בתחום הקריאיטיבי הזה, ונזרקתי ברגע שסיימתי את התואר והתחלתי לעבוד, ומן הסתם גם לחפש עבודה או לעבוד בכל מיני פורמטים של פרילנס או קונטרקטור, אחר כך גם שכירה, ממש היכה בי הפער התרבותי בין עולם העבודה שהייתי רגילה אליו, שהיה מאוד ישיר, תכלסי, חברמני, חברי, נטול גבולות.
ישראלי.
ישראלי, מזכיר את הצבא. אני חושבת שלא הייתי ברעיון עבודה כמעט בחיי, הייתי בכמה, אבל זה אף פעם לא היה משהו רשמי. אני זוכרת שלרעיון העבודה הראשון שלי הגעתי בקפקפי טבע נאות, כי שכחתי את הנעליים שפגעו כזה. לעולם שהוא גם הרבה יותר מוסדר, סדור, רשמי, ושונה בקודים שלו. וההבדלים האלה היו מאוד מאוד בולטים, כבר בשלב של חיפוש העבודה, זאת אומרת, קורות חיים היו צריכים להיות כתובים בצורה מסוימת, היה צריך להגיש cover letter לכל דבר, cover letter זה דבר שצריך להיות מנוסח לעילה או לעילה, רעיונות עבודה, ואחר כך, בזמן העבודה עצמה, היו המון דברים שהייתי צריכה להקפיד עליהם, שלפני זה פשוט לא שמתי לב אליהם.
כן, דברים שאנחנו לא מכירים בישראל.
או שאנחנו פשוט לא שמים אליהם לב, או פה הם מקבלים שם אחר, יש גם את העניין של השפה, אבל זה לא שלא ידעתי אנגלית. ידעתי אנגלית, עשיתי פה תואר שני, כתבתי תזה וכולי, אבל היה משהו בטון של הדברים שאיך שהם נאמרים, של עשה ואל תעשה, של לקבל פתאום אזהרות על צורות התנהגות מסוימת, והפערים האלה התחילו, לא התחילו, הם היו נוכחים שם כל הזמן. הבנתי שבהרבה מקרים עשיתי כל מיני טעויות, פדיחות, יצאתי הסתומה בחדר, לא כי לא הייתי מקצועית, אלא כי היה לי את הפער הזה, הפער התרבותי הזה, היה פה עניין של cultural shock כזה, שוק תרבותי. והרגשתי באמת, קודם כל בוא נגיד את זה, הרגשתי הרבה פעמים קצת מטומטמת, או שהרגשתי כמו איזה ילדה בעולם של גדולים, ואם אני ילדה בעולם של גדולים, אז אני אתנהג לפעמים איפה שאני יכולה, חופש כמו ילדה, וזה נורא נורא הזכיר לי את הילד הזה, הוא אני, יהודה אטלס, שהשירים שלו הם שירים על ילד שאומר, כאילו, אולי זה מופרך, אולי זה עובר את הגבול, אבל אם נותנים לי נשיקה, אני תכף מנגב בשרבול, כאילו, וואלה, נכון, למה אני צריכה לעטוף חיוך ולהגיד, לעטוף כל אימייל שלי ב-delighted, would like to, kind regards, warm regards, מה ההבדל, כזה. אז את התחושות הקטנות והמתסכלות האלה, פשוט הפכתי לשירים שהם היו בהתחלה באמת אחד לאחד גם מחווה ליהודה אטלס, והייתי כותבת אותם בטיוב בדרך לעבודה, או בהפסקת צהריים שלי, בדיוק על כל הדברים האלה. עכשיו, היה מצד אחד שוב הדינמיקה המשרדית הזאת, האנשים שמושכים את הזמן בהפסקת צהריים שלהם, לעומת האנשים ששואלים כל מיני שאלות ממש מטומטמות בישיבה, כדי שיראו שהם engaged או כאלה, אבל היו גם דברים פחות נוחים, כמו, לא יודעת מה, ריקרוטר ששאל אותי ברעיון עבודה אם אני מתכננת משפחה. ישר כאילו, נכון, זה לא חוקי וזה כן חוקי, והייתי צריכה להגיד ככה והייתי צריכה לענות ככה, אבל באותו רגע את לא יודעת מה לעשות. אז אני יצאתי מאותו רעיון עבודה, עצובה, מרגישה שדפקתי את זה, מרגישה שלא עניתי נכון, מרגישה ששוב, יצאתי מטומטמת. ובמקום כאילו, עם כל התחושות האלה, בגלל שאני אדם כותב, אני בעברי הייתי עיתונאית ועורכת וכל זה, אז הייתי כותבת שיר, כאילו באמת 8 שורות, ומפרסמת את זה. אז כבר היה לי את העמוד שקראו לו אוהבת הזה הוא אני, בהתחלה זה באמת התפרסם בפייסבוק הפרטי שלי, וצבר פופולריות, ופתאום אני מקבלת את התגובה הזאת מהקהל, שאומר, וואלה, את לא לבד, מלא מלא אנשים כתבו לי גם לי זה קרה, מלא מלא גברים כתבו, אוי, בסה, או היו כאלה שכתבו, אנחנו מקווים שטבעת אותו, או...
כן.
אבל התחיל כזה מין שיח על הדברים האלה דרך שירים, וזה היה נורא נורא נחמד ומצחיק.
כי בעצם את מתארת במילים שכשקוראים אותם, אז המילים כאילו פשוטות, אבל את מתארת חוויה שהיא, אני חושבת, כמעט כל אחת או כל אחד יכולים להזדהות איתה.
נכון, כאילו היה איזשהו, באופן, בגלל שהכל נכתב די בשטף ובלי איזשהו תכנון, היו מצד אחד באמת את ה... כאילו הייתי כותבת על זה שהייתי עובדת באופן ספייס, כאילו עם שקט מצמיד, דממה באופן ספייס, ואני הייתי מביאה מקלות סלרי, כי תמיד הייתי בדיאטה, ואז כאילו, כמו היה, פתאום שומעים כזה, לא, מצחיק, סיטואציה מצחיקה, לא? בוא נכתוב על זה. וכאילו, בוא, אז מצד אחד היו את הדברים האלה, באמת, של זה, של איך שהמנהל שלי עוזב, אני מתחילה לקפל וכל זה, ומצד שני, היו פתאום את הכאבים, או כאילו, את המצב הזה שבו, הכנתי מצגת ומישהו אחר קיבל את הקרדיט, הובנתי לא נכון בישיבה, נורא נורא חיכיתי לקידום ולא קיבלתי אותו, כל השלב של חיפוש עבודה, שזה באמת, זה דיכאון מהלך, נכנס גם כן לתוך השירים האלה, אז, אבל היה פלואו, היה כאילו מצד אחד באמת, מישהו חוזר מחול ומביא דברים מתוקים, וכולם רצים למשרד לאכול את זה, ומצד שני היה את הקטע הזה של וואלה, אני כבר 4 חודשים בלי משכורת, וכל רון עבודה שאני הולכת אומרים לי, את overqualified, כאילו, אז היה פה משהו שהוא, הוא שומר על טון, הוא שומר על, אם מדבר במונחי ה-storytelling, היה פה פורמט, כן, של שירים, של חרוזים, של משקלים, של טון ציני דקיק מתוק כזה, והנושאים השתנו, אבל תמיד סביב עניין המשרד, העבודה, העבודה מהבית, work-life balance וכולי וכולי. אבל זה נולד לגמרי מתוך תסכול, צורך, צורך יצירתי, שמה התחביב הזה נולד.
ובעצם הוא הפך לספר ואחר כך לעוד ספר, והוצאת לאור בעצם 2 ספרים, מכרת אלפי עותקים, זה איזשהו תהליך ארוך שאת יודעת, מי שמסתכל, מסתכלת מהצד, יכולה להגיד, אוקיי, זה בטח קרה במקרה או היה לה מזל, אבל... אתה יודע, דיברנו על זה קצת בשיחה המקדימה, שזאת שרשרת של אירועים שעל כל אחד בנפרד, אולי היה אפשר להגיד שהיה מזל, או, אתה יודעת, אבל זאת עבודה מאוד מאוד קשה, להגיע מעמוד בפייסבוק, שאת מפרסמת בו שירים פעם ב, לשני ספרים.
נכון, אז נגיד שקריירה וויז, אף פעם השאיפה שלי לא הייתה להיות סופרת, משוררת, את אני כבר משתמשת בזה כבדיחה שמציגים אותי בתור משוררת שעולם העבודה החדש, כי... זה קליט כזה, או באנגלית, כאילו corporate poet, או core poet, או דברים כאלה. ובאמת, כשהשירים פורסמו, היה לי באמת עמוד פייסבוק החמוד הזה, ועבד הזה הוא אני, שיש בו המון המון עוקבים ועוקבות, היה משהו מאוד כיפי בשיח הזה עם הקהל, ולדבר עם אנשים, ולשמוע את החוויות מהצד שלהם, ולראות איך הם מתחברים לזה. והיו כל הזמן תגובות שאומרות, איפה הספר שלך? היינו בסטימצקי, איפה הספר? הלכו לקנות העבד הזה אני, המוכר לא יודע על מה אני מדבר. ואז אמרתי, וואלה, כאילו, מה הדבר הזה יכול להיות ספר? סיריוסלי? לא יודע, כאילו, באמת לא הייתי, הייתי שוות נשת, לקח לי משהו כמו איזה 6 שנים, וחופשת לידה וקורונה, כדי להגיד, בוא נעשה ספר, כאילו, בוא נעשה פרויקט, בוא נוליד פרויקט, למה לא? היה קוביד, היה מבאס, אמרתי, הנה פרויקט, פרויקט לנשמה, אני כאילו ב... בוא נגיד, בפן הקרייריסטי שלי, אני בכלל עוסקת בגיוס כספים, ובניהול פרויקטים, וניהול אירועים, ניהלתי בעצם, הייתי מנהלת של עמותה, שמגייסת כסף למוסדות תרבות ואומנות בארץ, רוב העבודה שלי הייתה...
כלומר, עשית את הדבר הזה, תוך כדי שעבדת בפול טיים בעצם.
כן, זאת אומרת, בהתחלה חרקתי בכל מיני מקומות עבודה, בתחום ה... יותר בתחום האסטרטגית תקשורתית, ששוב, מישהי, אני לא אגיד מהגרת, כי זה כאילו נורא לעשות גולריפיקציה, אני לא הייתי מהגרת. אבל אם הייתי, בוא נגיד, אשת תקשורת בארץ, פתאום פה בבריטניה לא יכולתי להגיע לאותו לבל, ולכן שם חוויתי המון המון תסכולים. אבל יחד עם השינוי דרך הלימודים, ודרך התחום שרציתי לעסוק בו, אז כן הגעתי לתחום הזה של אומנות ותרבות, אבל יותר ממקום ממוסד, עבדתי פה עם קהילה מאוד מאוד גדולה של אספני אומנות, ועם הקהילה היהודית, ועם קהילת האומנות באופן כללי, והיה לי את הסייד, אפילו לא הסייד ביסנס, בגלל היה לי את השירים שהייתי כותבת, אף אחד לא ילדה על זה, גם זה היה בעברית, עבדתי פה ב...
תחביב.
כן, לגמרי. ובקורונה אז באמת הייתי בחופשת לידה והיה לי זמן. ואמרתי, נעשה פרויקט בשביל עצמי, כמו שהמון אנשים, אגב, המון אנשים הוציאו ספרים במהלך הקורונה ואחריה, כאילו השוק לגמרי טולטל. אמרתי, אבל בוא נעשה את זה, בוא נעשה מזה בייבי, אשכרה כמו שזה, זה הבייבי שלי, ממש בוא נעשה מזה בייבי. אז הקמתי צוות, פניתי לאורכת, לשרון קנטור, ואז למעצבת, ניצן דרור, ומאיירת, תמר ידין, וכו' וכו'. והתחלנו לעבוד על זה, וזה היה נורא נורא כיף. כלומר, אני חייבת להגיד, זה היה כיף. אבל ליד הכיף הזה, היה גם את החלק, בוא נקרא לו, טיפולי יותר. רוצה להוציא ספר, הספר צריך להגיע לקוראים, צריך להדפיס אותו, צריך כסף. יאללה, עושים מימון המונים. עכשיו שוב, אני, מקצוע שלי הוא גיוס כספים, אני גם, חוץ מלגייס כסף בצורה ממוסדת, היה לי ניסיון בניהול של קראוד פנדינג לכל מיני, בעיקר יוצרים ויוצרות. אמרתי, הולכים all in, עושים את זה, אבל ידעתי שזה תחום בזמן, הרי קמפיין Head Start זה דבר שהוא 30 יום, וספר עובדים עליו ובסוף הוא יוצא. אז אמרתי, יופי, פרויקט התחלה, סוף, נסיים את החופשת לידה, נחזור לעבודה כרגיל, כבר התחילו מחשבות
עם תינוק ועם ספר.
כן, ויהיה לי ספר, כאילו, והספר הזה, אם קורא את ה, לא יודעת מה, 1,200 עותקים שלו, אולי רשתות הספרים ייקחו אותו, אולי, לא היה לי מושג כלום בעולם הזה של פאבלישינג, סלף פאבלישינג, וכשהספר יצא, קודם כל, כבר שהוא יצא, הוא מאוד מאוד הצליח, מחר 1,500 עותקים בפריסטייל, וזה
כיסה. זהו, עוד לפני שהוא יצא בעצם, הפרויקט של מימון המונים הצליח, נכון? הגיע לבטן גיוס של 100%.
סכום שיחסית לספר הוא סכום שנחשב גבוה, 100,000 שקל, סיימתי את הפרויקט אפילו עם איזשהו אקסטרה, ומה שקרה זה, אוקיי, יש את הכסף, ויש את הספר, והנה 2,000 עותקים יוצאים מבית הדפוס, איזה יופי, אבל אני קולטת שהמחירות לא מפסיקות להגיע, כל יום קונים 5 ספרים, 10 ספרים, זה פתאום מתקשרים, מזמינים, ואז אני מבינה שזה לא זבנג וגמרנו, אלא לא כזה, אחרי שהוא יוצא מהבטן.
הוא רוצה לאכול.
להחליף, לזה, לקחת אותו לבדיקות. ולאט לאט הבנתי שהדבר הזה הוא מין an ongoing thing. עכשיו, זו שאלה שלי, אם אני רוצה להמשיך או לא, יכולתי גם לעצור ולהגיד, מהדורה אחת, מהדורה מוגבלת, 2,000 עותקים, תודה למי שתמך וזה, אבל משהו בי לא יכול, כי התחלתי לראות פתאום את ההשפעה של הספר. והתחלתי פתאום...
וזה גם קצת נשמע כמו אוי אוי אוי, את יודעת. כאילו, עשיתי משהו, זה הצליח, אוי, עכשיו אני כאילו נדרשת להמשיך?
מה, אני אחזור ל... הספר הזה התקבל? אני התקבלתי בחיבוק מטורף, ובאיך לא גילינו אותך, ואיך רק עכשיו אנחנו יודעים מי את, והיה משהו בטיימינג כנראה, זה היה בדיוק ההתפטרות הגדולה, ואנשים חיפשו את עצמם, ועובדים חיפשו נורא איך גם... זה נורא דיבר את הערכים האלה, כאילו הספר בסופו של דבר, ברגע שהאסופת כתבים הזאת היא הפכה להיות ספר, אז כמובן שהסתכלנו עליו בצורה, כמו שמסתכלים על ספר, עם התחלה, עם אמצע, עם סוף, אמנם זה שירים, אבל פתאום היה פה את החלק של החיפוש, והחלק של השגרה, והחלק של אחרי שעות העבודה, והיה פה רעיון, כאילו זה הפך משירים באמת לספר, שאפשר להגיד שהוא ספר שירה, כן? כמכלול. ובאמת שגם עם האוכל בא התיאבון, וזה היה נורא כיף, אז יאללה, נדפיס עוד מהדורה, נדפיס עוד מהדורה, ופתאום, בוא נהיה בעוד מקומות, בוא נגיע לחנויות, בוא נגיע לעוד אנשים, כי אני רואה שהדבר הזה גם, הוא עושה טוב לאחרים, הוא עושה טוב לי.
ובשלב הזה עדיין את ניהלת את כל האופרציה, כי בעצם את בחול, והספר מודפס בישראל.
נכון, אז פתאום אני חוזרת ללונדון אחרי חודש בארץ, בידיעה ש the show must go on, כאילו, אבל איך? איך אני אשלח את הספרים? איך אני אעשה את זה? ואני מבינה את הצורך בלהקים איזשהו סוג של אופרציה, ולקחת לזה אנשים וספקים ונותני שירות, ופתאום להתעסק גם עם דברים שכאילו כל עסק, או שהוא, לא משנה אם זה אי-קומרס, או לא, שירות לקוחות, החזרות, לקוח לא מרוצה, מישהו רוצה משהו מיוחד. פתאום, גם אני רציתי ליצור עוד דברים, פתאום, יודעת מה, הגיע ראש השנה, אז עשיתי ברכות חג ברוח של הספר, ואנשים קנו ורצו את זה. אחר כך הגיע לוח שנה, שהיה מהמם, כאילו עם שיר לכל חודש שאפשר לתלוש, וזה נראה כמו פנקס חשבוניות, וזה מדבר את הדבר הזה. ואז הגיע פסח, ואז הגיעו מרצ'נדייז, ועכשיו, מה לי ולזה? כלומר, מעולם לא הוכשרתי להיות מי שהשתנה ליין מרצ'נדייז, אבל פתאום עשיתי... האש ממש בערה, ואמרה, זה כיף, שלא לומר.
כן, כי זה בא גם מתוכך וגם מהקהל.
וזה מכניס כסף. Oh my goodness, כן. זה מכניס כסף. איזה מדהים, כאילו, זה נורא כיף לעשות משהו שחשבת שהוא כזה ממש. שלח הפרטי, ופתאום, פתאום הוא, יש לו גם ערך שהוא ערך מוחשי, הוא ערך כלכלי. אחת הפעמים, כאילו אני זוכרת שפתאום קיבלתי, כבר הייתי בלונדון, קיבלתי טלפון מחברה נורא גדולה בארץ, שאומרת, אנחנו רוצים להזמין אותך להרצאה. אני באמת לא ידעתי שאנשים מוציאים ספרים, ואז עושים עליהם הרצאות בכזה ספריות.
אבל לא חיברת את זה אלייך.
כן, וגם רוצים שתבוא לדבר על עולם העבודה החדש, על זה, ו... עכשיו, באמת, באמת אני זוכרת שבאותו רגע, זה לגמרי היה fake it till you make it, כאילו זה ממש היה, בטח שאני עושה הרצאות, אני מדברת על מחוברות של, זרקתי איזה משהו, עכשיו בתוך תוכי אני אומרת לעצמי, גילי, את פלאף, את כאילו, את, יש מצב שאת מדברת שטויות, כאילו, ואז אני מסתכלת, אבל את כתבת ספר בנושאים האלה, היה משהו, אני חייבת להגיד, מבלבל, אני קודם משנמך את עצמי, מצטערת על זה, אבל אני לא יכולה לבוא ולהרים לעצמי.
לא, תכף אני ארים לך, את תשנחי ואני ארים.
תודה. כי אני מקבלת פתאום מכנסים שהשיר שלי פותח איזושהי הרצאה של מישהו מהאקדמיה, או פותחים איזה כנס של... עכשיו, אחי, זה היה ממשרדי עורכי דין, והיה כמובן המון המון הייטק, וארגונים נורא גדולים שהזמינו את הספר לעובדים, ואז כזה התחלתי לשאול, וואו, זה כנראה נכון, זה באמת, זה כנראה באמת, משהו, הגדירו את הספר חדשני, וכל ייחודי, וקולו של דור, ואתה יודע, היו כאילו רעיונות, בתקשורת, ופודקאסטים כאלה, ואתה, לאט לאט אמרתי, וואו, אולי זאת זהות.
טוב, הם יודעים, כן.
להתחיל לאמץ, כי אני בעצם בכלל עדיין, את יודעת, מנכלית של, מה זה, אפילו לא מנכלית, אני, לא, דירקטור.
כתבתי ספר.
אקזקיוטיב דירקטור. בעמותה קטנה שמגייסת כסף למוזיאון, אני כאילו בעיניים שלי הייתי דוארית כזאת שעושה, אבל מה זה כל הטייטלים שקושרים לי? מצד שני, זה מחר את הספרים וזה מחר את עצמי, פתאום התחילו להיות לי סבבי הרצאות בארץ, אני מגיעה לארץ, 3 הרצאות ביום, פה סדנת סטוריטלינג, פה סדנה על נשים בעולם העבודה, ופה הרצאה על הומור ומוטיבציה, שזה באמת, לאט לאט הבנתי שאוקיי, אם אני צריכה לעמוד מול קהל, אני צריכה לעשות את זה טוב.
בדיוק, אז בעצם את מוטטת את עצמך מגילי, שיש לה איזשהו סט די גדול של כישורים, שעובדת ומגייסת כספים ומנהלת פרויקטים, וכתבה שירים וכתבה ספר, ומנהלת איזשהו מערך הפצה של הספר הזה, כשהיא נמצאת ביבשת אחת והספר נמצא ביבשת אחרת, ומקבלת הזמנות להרצאות, וצריכה ללמוד, או רוצה בעצם ללמוד, סט חדש של כישורים שלא היו. באיזה שלב את מבינה את זה בעצם, שאת מקבלת פניות להרצאות, ומה את אומרת לעצמך?
אז בהתחלה, שזה מדהים אגב, זה תמיד בקרב הזה של תסמונת את מתחזה, את בהתחלה לא יודעת, את לא יודעת מה שאת לא יודעת.
נכון.
אז ההרצאות בהתחלה היו מעולות, למה? בניתי משהו, כי אני יודעת להציג דברים, אני יודעת לבנות הרצאה, זה לא דבר שלא עשיתי בחיי, אני מגייסת כסף, כל הסיפור שלי הוא לעשות פיץ' כמו שצריך.
נכון.
אז הייתי מגיעה, והייתי מתעסקת בעצמי, ויש כמה בלוקבסטרים בתוך ההרצאה, מן הסתם הם גם שירים, יש את השיר סתומה, ויש את השיר אלופה, ויש את השיר... אז מספיק שהייתי שוברת את ההרצאה עם שירים, ואנשים היו נקראים מצחוק, אמרתי, המנאצ'ל, אני מרצאה מעולה וכל זה. אחרי משהו כמו 20-30 הרצאות, הפוקוס שלי עבר מעצמי אל הקהל, ופתאום התחלתי לשים לב שהקהל לא תמיד איתי, שהקהל בורח לטלפון, היו לי גם כמה הרצאות לא טובות, זאת אומרת, היו כמה הרצאות שהרגשתי ש I'm not engaging, שהקהל לא ממש איתי, שאין את התגובות שבדרך כלל, ואז הבנתי שעד עכשיו היה לי קצת מזל, או שזה התאים, היה משהו ברוח שלי שהתאימה, אבל זה כנראה לא מספיק, כשאני מתחילה להגיע למקומות שבהם לפניי, לא יודעת מה, מביאים את דרור גלוברמן, ובשבוע הבא מביאים את מולי סגב, ואני צריכה לעמוד באיזשהו סטנדרט אם אני רוצה להגיע למקומות האלה. ואז אמרתי שאני צריכה להתחיל לעבוד יותר קשה.
ואז מה?
ואז, וואה, אז מתחילה העבודה הקשה. סיימתי הרצאה בגוגל בישראל. עכשיו, תביני, גוגל, אני לפני מלא שנים ניסיתי להתקבל לגוגל ארטס פרוג'קט, כי זה היה, זה החלום, מן הסתם, כן. לא התקבלתי, הם ישבו אז בפריז וכולי, אז להיכנס לגוגל.
ופתאום את מקבלת הזמנה לשם.
בדלת הקדמית, והייתה הרצאה מעולה, כאילו היה, היה שיח מעולה עם, ה, עם האנשים בחדר, וזה היה היברידי, והייתי באלמנט ממש, ממש בתוך זה, ובסוף ההרצאה ניגשה לי מישהי ואמרה, אני מנהלת את כל צוות האינטרנס שלנו באירופה, את מרצה גם באנגלית, אנחנו רוצים שתבואי להרצות ביום האינטרנס הבינלאומי.
וואו.
ואז אני אומרת, ברור שאני מרצה באנגלית, מה זאת אומרת, I live in London, I'm small country, מוקפת, of course I do. ואחרי זה אמרתי לעצמי, אלוהים אדירים, מה עשיתי לעצמי? אני ברמה של מרצים שצריכים להגיע, ללמד אותם סקילס ופה ושם, והרצאה באנגלית, והשירים הם לא מספיק קפואים באנגלית. זאת אומרת, התחלתי לעבוד כבר כמה זמן על, על חומרים באנגלית, אבל... ואז התחלתי to train myself. הלכתי לייעוץ. זאת אומרת, הלכתי למישהו שינחה אותי. אגב, הייתה mm-hmm. התנסות לא טובה. זאת אומרת, זה לא היה מישהו שעזר לי. הוא נטע בי המון המון דווקא ספקות, והמון שאלות. הייתי אין סוף סשנים של אימונים, לבד ומול קהל. אחד הדברים שהדבר הזה ייצר אצלי, זה כן איזושהי חרדה של חרדת הופעה.
וואו, דווקא הפוך על הפוך כזה.
הפוך על הפוך לחלוטין. זה הגיע למצב, זאת אומרת, עכשיו כל פעם, אני עדיין מגיעה מדי פעם לישראל לעשות הרצאות, כל פעם יש לי לפני כן, אני עושה סשן על איזשהו קהל, כדי לראות שאני עדיין בכושר, לראות שאני עדיין, כי התוכן הוא תוכן נורא מעניין וכל זה, אבל יש פה גם דיימת של המידה מול קהל. וגם מביאים אותי לא כדי לדבר לצורך העניין, אני לא חוקרת באוניברסיטה שתיתן לך מדדים של שחיקה, אבל אני מדברת על שחיקה. נכון. אני מדברת המון על נשים בעולם העבודה, על פערים מגדרים, על עטיות מגדריות, על הסגברה, על... אבל אני לא מומחית למגדר, לא מביאים אותי שאני אראה את הגרפים ואת המחקרים וההתנהגויות, לא, אני מביאה את הסטורי טלינג, את הסטורים,
כן, את הרגש.
את הרגש. אז זה לא מספיק להדביק איזה... כאילו, היה מישהו שבא ועשה לי טריינינג, ואוקיי, פה את צריכה ציטוט, ופה את צריכה את האחוזים, ופה את צריכה את הגרף, ופה את צריכה סיפור מרגש נוגע ללב, והנה השטנץ, קחי את זה החוצה. אמרתי, וואלה, אני רוצה להיות משהו אחר. אז הנה פתאום נוצר הדבר הזה שהייתי צריכה לאמן את עצמי, גם להיות מאוד ורסטילית. זה היה ברמה אפילו שאת יודעת, אחרי 7 באוקטובר, באמת, עם כל השוק הגדול, ארגונים גם רצו לראות איך הם יכולים לעזור לעובדים שלהם. והתחילו להגיע, אני אמרתי שאני לא עושה שום כלום, שום דבר, לא מעוניינת.
טוב, כי היית עסוקה במיזם שפתחתי עם התצפיתניות.
נכון, אבל בלי קשר, מה שעשיתי עם התצפיתניות, היה גם כי לא הייתי מסוגלת לעשות שום דבר שקשור בהומור, סתירה, באמת, זה היה איזה תגובת שוק כזאת. ופנו אל הארגונים ואמרו, בואי תעשי לנו סשן כתיבה, ובואי תעשי לנו סשן מעגל הקשבה, ובואי תעשי... ואמרתי לכולם, בתור העבד הזה, או אני בתור הדמות שכבר מכירה מספיק, עובדים וחי את העולם הזה, העובדים שלכם לא צריכים את זה עכשיו. העובדים צריכים שתעזבו אותם לנפשם, שתיתנו להם לצאת מהבית יותר מוקדם, כדי שהם יצמדו לטלוויזיה, או ילכו להתנדב באקספו.
או לילדים.
או יהיו עם הילדים, או יתאבלו. לא, 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 וזה, ובואי תשלר... בסדר, אז כתבתי את הסשן שמדבר על החוסן, ועל הפריקה, ועל הביחדנס וכל זה, אני כותבת את הדבר הזה, תוך כדי שאני אומרת לעצמי, הם לא צריכים את זה.
לא יקרה.
הם לא צריכים את זה, אבל רוצים, אם אני אוכל לעזור, בבקשה. אני חושבת שכולם חזרו אליי אחד אחרי השני, ואמרו, אנחנו נורא מצטערים, כרגע אין הענות מצד העובדים. ולעצמי אמר...
כן.
כמובן שאמרתי קודם כל, אמרתי לכם, לא סתם, לא אמרתי לאף אחד. כמו שאמרתי זה שאני שמחה על האינסטינקטים באלה, כי אחד הדברים שעשייה עושה, לצורך העניין, ללכת ולהרצות המון פעמים, זה גם להבין מהם התנאים האופטימליים לזה שההרצאה תהיה טובה, לא רק מהצד שלי, אלא גם מהצד של הקהל. אני רוצה לומר, אם אני באה להרצות בערב חברה שקורה בערב, התנאים שלי הם מאוד מאוד ברורים. כאילו, לא משאירים את העובדים כדי שההרצאה תתחיל 9:30 בערב. זה לא לעניין, הם צריכים
ללכת
ביתה. אז פה אותי, את נכנסת גם, לא רק המשוררת של עולם העבודה החדש, אלא אותו קול של עובדים.
אלא את.
שאומר, רוצים לעשות יום כיף? שיהיה על חשבון החברה.
בוא נעשה אותו כיף.
כן.
גילי, תקריא לנו שיר.
אני אקרא שיר שקצת מסכם את החוויה שלי, ממה שדיברנו בהקשר של... להרצות, או לעמוד מול קהל פתאום, ולהיות מאוד בטוחה בעצמך. וקוראים לשיר הזה הצגה. המיקרופון ביד, מאחורי מסך, ספוט מסנבר בעיניים. מתחילה לדבר על הקהל המוחשך, מסתירה מכולם פיק ברכיים. בתוך הראש מהלך דרמטי, החיוך מטומטם, הדיבור אוטומטי. אולי הם רואים שאני סתם מברברת? הם בכלל מבינים מה אני אומרת? ואני, אני יודעת על מה אני מדברת? הצילו, מתי ההצגה הזאת נגמרת?
גאוני, זה פשוט גאוני.
זה מהלך שקורה אצלי כל כך הרבה פעמים, אגב, לא רק בהרצאות, גם שאני צריכה לעשות פיץ' במהלך איזושהי ישיבה ברעיונות עבודה, אני עכשיו מחפשת עבודה, שזה הספורט הלאומי שלי, זה דבר שאני עושה ככה כל הזמן, גם כשיש לי עבודה, לא באמת. זה נורא קשה, את יודעת, אני נמצאת בכל הסקרינינג אינטביוז האלה, ואת צריכה לספר על עצמך, והרגע יצאת מהטרנינג, כי את עשית את ה... הורדת את הילדות בבוקר, ואת תכלס יושבת על לינקדין כל היום, ואז את צריכה להיות נורא 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 דלייטפול ושמחה, ולהקרין משהו החוצה, ולספר, למנות את ההישגים שלך בדרך שתהיה מספיק צנועה, אבל גם מספיק אמינה, וזה קשה, וזה קשה. זה בתכלס כאילו מה שהספרים שלי מתעסקים בהם בדבר הזה שבין מה שקורה לנו בסביבת העבודה לבין מה שקורה לנו מחוצה לה, קשה מאוד להפריד אותה, אנחנו בעצם מונים את ההישגים, כישלונות, הופכים כישלונות לסיפורים ממש טובים, מומחי סטוריטלינג של עצמנו לצורך העניין.
כן, כל אחת בשביל עצמה. ותגידי, אז הספר מתחיל עם אחר, ואת מרוויחה כסף והרבה כסף, וזה מרגיש טוב, ואני רוצה לשאול, האם יש נקודות שבהם זה מרגיש פחות טוב? או האם, את יודעת, כל הסיפור הזה של פתאום את לא גילי שעובדת ומגייסת כספים בשביל מישהו אחר, את גילי משוררת של עולם העבודה החדש.
אז כן, היו לזה שני צדדים. היה צד אחד שיש משהו בהצלחה שהוא ממכר. זאת אומרת, אם היה חודש טוב של הרבה מכירות של ספרים, אז זה נורא משמח. כאילו, את מונה את זה כהישג. לא, אז בי, שימי בצד כסף, כן? זה כיף למכור הרבה ספר, זה כיף להצליח. ואז שיש חודש פחות מוצלח, זה נורא נורא מערער את הביטחון העצמי. עכשיו, זה פתח גם עוד איזה משהו, עוד איזה פן של פתאום של... מישהו הדביק לי את התואר הזה משוררת של עולם העבודה החדש, אני כאילו הייתי קוראת לזה, וזה עונים בלי יותר מדי הסברים, וזה נורא נורא תפס. ואז את מתחילה גם לשאול את עצמך, באיזה כלים אני נמדדת? כאילו, למי אני משווה את עצמי? האם אני משווה את עצמי למאיה טבת דיין או לנועם חורב, כן? איפה אני בסקאלה? האם אני נועם פרטום או האם אני... עכשיו, אני לא זה ולא זה, אני בכלל לא קשורה למילי הסיפורתי, אבל אולי, הנה, אבל כן הספרים שלי הם בחנויות האלה לצורך העניין. אז יש פה משהו שהוא קצת מבלבל, האם אני מסוגלת ליותר מזה? איפה הרמה היצירתית של הספר הזה, באיזה סטנדרטים הוא נבחן, רק מחירות או רק יצירתיות? הספר לא, לתוך עניין, הספר לא זכה באף פרס של שירה ובאף פרס של דיור, אז הוא לא קיבל איזה שהם אישורים רשמיים.
הכרה מבחוץ.
הוא קיבל את הכרת הקהל. נכון. וזה היה בזה משהו עדיין, והוא ממשיך. ופה זה לא רק העניין של שוב כמה ספרים, כמה יחידות מחרתי החודש, אלא זה גם מי האנשים שכתבו לי שהספר נגע בהם, וזה, לזה אני ממש מכורה. כאילו, זה לא להתמכר לתשומת לב, זה
לאימפקט, למה שאת משאירה בעולם, למה שאת גורמת לאנשים להרגיש, ואז אנשים חוזרים ומספרים לך את זה.
את יודעת, מה שנורא נורא אהבתי בהתחלה, בהרצאות הראשונות היו קטנות, הם לפעמים היו עדיין אני עושה הרצאות שהן כזה סביב שולחן, בחדר ישיבות. והייתה הרצאה או שיחה כל כך מרגשת במשרד עורכי דין קטן. משהו שם נפתח, הייתה שם אווירה פתוחה, והייתה פתאום את העורך הדין הבחירה שמספרת על איזה הקלה זה שמאז הקורונה אפשר לעשות פגישות מהבית, ופתאום גם הצד השני אומר, גם אני מעדיף בבוקר כאחרי צהריים. ואני זוכרת, לרוב אני, תמיד הדהים אותי תגובות מגברים, זה קטע, בגלל שהתכנים שלי נחשבים נשיים, למרות שהם לא, תמיד יש את המנהל הבכיר הזה שמספר שהוא גם הוא כותב שירים, או רוצה שתשמעי מה שהוא כתב, וזה, אני כועסת על עצמי, למה מרגש אותי יותר שהתגובות האלה באות מגברים, זה באותה מידה, אבל יש משהו כל כך כנה וכל כך משמח, וזה גם דבר שהמון פעמים שואלים אותי, אומרים, המוער שלך הוא לא אמור נשי. וזה...
טוב, את יודעת, זה מוביל לדיון שלם על שפה ומגדר, כי בסוף את אישה וכותבת בלשון נקבה.
נכון, אם כי חלק מהשירים, אני בוחרת לכתוב,
נכון.
או בגוף, זאת אומרת, או בלשון זכר, או בגוף mm-hmm. שני, כלומר, ואתה, נכון. סמנכל או בעצם תקליט,
נכון.
או יש את השיר, אולי אני אקריא אותו, על
כן.
השיר שקוראים.
למרות שאני רוצה להגיד עוד משפט על זה, כי את אמרת, למרות שאני בוחרת לכתוב חלק מהשירים בגוף אחר, כלומר, אז יש לך שירים שכתובים כמו שאת, גילי, כותבת, ויש לך שירים שכתובים מנקודת מבט אחרת, אבל אני לא חושבת שיש משורר שהוא גבר שיבחר לכתוב בלשון נקבה. סתם תהיה ככה, את לא חייבת לענות על זה, זה לא מבחן.
טוב, אני מקריאה רגע את סלט בהקשר הזה. בקפיטריה יושב מעונב לבדו, ביד אחת מזלג, בשנייה נידו. לא יזיז מבטו מהצג המרובה, מין בכיר שכזה, בטח יש לו סיבה. חופר בסלט, נראה די עסוק, כשמהמכשיר בוקע צחקוק. ונשמע גם גרגור, וצבחה, גיאגוע, ופני מעונב רק אומרים געגוע. מתבונן בנייד ומקיש עוד סיבוב של צבחות וצחקוק וגרגור שוב ושוב. ונגמר הסלט, ונגמר הסרטון, עניבה מתיישרת מעל צברון, ישיבה מתחילה, נתונים ותדרוך, אבל אם תבחינו, יש גם חיוך.
וואו, אני יכולה לדמיין את הסרטון, ואת הסאונדטרק שלו.
כן, אני מתה על השיר הזה. הוא לא ציני, הוא מתוק כמו...
הוא מרגש.
לא יודעת מה. כן.
כן.
ודי, גם להבאים מותר.
לגמרי. גילי, דיברנו על השלב שבו את גם היית גילי שעובדת בפול טיים ג'וב, וגם גילי שכתבה ספר, ואחר כך נותנת הרצאות וסדנאות, ואז מגיע השלב שבעצם את הולכת all in, נכון? ועוזבת את העבודה שלך, ועכשיו את רק גילי של העבד הזה הוא אני.
נכון, תראה, מה שקרה זה שהעבודה שלי הייתה עבודה תובענית מבחינת זה שהייתי אחראית על פרויקטים, הייתי אחראית על אנשים, הייתי צריכה לספק, הייתי, שוב, כשאתה עובד בארגון, אתה צריך לתת את התפוקה. ובמקביל, גם התינוק הרעב ששמו הפעם עם הקובץ, דרש את מה שהוא צריך. היו המון בעיות לפתור, היו לי גם פה אנשים שאני מחויבת אליהם, אנשים שהזמינו את הספרים, הרצאות, תאריכי טיסות שהייתי צריכה פתאום לג'נגל ביניהם, וגם, שוב, רעב מבחינתי, להיכנס יותר לעולם הזה. פתאום היה משהו, קצת כמו שכשאת הולכת לחנות וקונה נעליים חדשות, פתאום הנעליים הישנות נראות לך ממש ישנות. וגם זה פתאום העבודה הנוכחית בעמותה בו נראתה לי כבר קצת פחות מה שמתאים לי כרגע, ונורא נורא פחדתי להיות עצמאית, כי אני במהות שלי שכירה, אני אוהבת מסגרות ואני אוהבת מערכות, אבל הייתה פה, ראיתי פה הזדמנות, וגם רציתי לעשות את הדברים בנחת. מה גם ששוב, מה שקרה זה שבמקביל לספר גם היה לי טור בגלובס, וכל שבוע הייתי צריכה לייצר שיר, ורציתי להוציא את הספר באנגלית, ולא ידעתי איך לעשות את זה, אם אני צריכה לתרגם, או אולי להתחיל לעשות איזשהו תרגום ראשוני, והיו פתאום המון דברים שכדאי לעשות וכדאי לעשות אותם עכשיו, והחלטתי באמת לעזוב את העבודה שלי בתור מנהלת עמותה, כמובן נשארתי ביחסים טובים, והצטרפתי לוועד המנהל כחברה מן המניין וכו' וכו'.
זה קצת מצחיק אותי שאת אמרת את המילה נחת, ואחר כך מנית רשימה של, את יודעת, עשרות דברים שצריך לעשות.
נכון, נכון.
כי אני חושבת שלהיות עצמאית זה הרבה דברים, אבל נחת אולי פחות מתאר את האירוע הזה.
כן, אבל... יש מסגרת, אני בסופו של דבר, גם העבד הזה הוא אני נולד בתוך מסגרת, הוא היה צריך לפרוץ אותה. Mm-hmm. וללכת all in זה אומר לנהל עסק על כל המשתמע. לא מדברת להקים ישות חוקית ולהתחיל לנהל רווח, הפסד, איזה סיכונים לקחת, איזה לא, לעבוד לבד, קבל את ההחלטות לבד, להיות המועסקת והמעסיקה בו זמנית, שזה אחד הדברים הקשים ומאתגרים שיש, והבנתי בחלק מהמקרים, שדברים מתחילים לבוא אחד על חשבון השני, חשבתי שיהיה לי יותר זמן ליצירתיות, אבל התקשיתי בניהול הזמן שלי. הייתי צריכה לדעת לנהל את ההכנסות בצורה שתאפשר. שוב, רוצים להוציא עוד ספר, איך אני עושה את זה? שוב מגייסת כסף, איך אני מנהלת את התזרים שלי? התחלתי להילחץ, אני מודה בחלק מהמקרים, צריכה לקבל כל מיני החלטות, כן הולכים לחול, לא הולכים לחול, איפה אני אצליח, איפה לא. השוק גם השתנה, השוק בישראל השתנה, כבר לא הייתה ההתפטרות הגדולה, הייתה גם הפיכה משפטית, ההייטק היה ברחובות, הקשב היה הרבה יותר קשה. בעצם זה הביא אתגרים חדשים.
ובתוך כל הדבר הזה גם האתגר שבעצם זה אמור להכניס משכורת.
נכון, נכון. זה האתגר העיקרי, וזה הכניס אותי ממש ללחץ. עכשיו, כדי להכניס את אותה משכורת, אז לא יכולתי על התחלה להתעסק רק בספרים ובהרצאות, אז כמובן עשיתי עוד דברים אחרים, כמו ייעוץ אסטרטגי וגיוס כספים עבור אחרים ודברים כאלה, אבל הנה פתאום הזמן שלך, שחשבת שיהיה לך לכתוב את הספר שלך, כמו שתמיד תתתתתת.
כן.
הוא לא נמצא שם בהכרח. אז קצת החלפתי אזור נוחות אחד באזור נוחות אחר, שהכניס פחות כסף, ואת אומרת, יואו, עשיתי את ההחלטה הנכונה או לא, זה ירידה. זה פשוט הכניס המון המון לחץ לתוך הדבר הזה, ואם להיות כנה, בעצם 7 באוקטובר הייתה לו משמעות מאוד מאוד עמוקה עליי, לעסק שמושתת עליי, עסק יצירתי, שמושתת בראש ובראשונה על המוח היצירתי, על המחשבות, על איך מייצרים מתסכולים משרדיים, משהו שהוא מרצ'נדייזי, שהוא גלמרוס, הוא יכול להיות ספר, והוא יכול להיות ספל, והוא יכול להיות מוצר, והוא יכול להיות סדרה, והוא יכול להיות סשן שלם שאני מעלה בארגון, אבל אני פשוט כמו כולנו נעלמתי דום, ברמה שלא לא יכולתי להסתכל על זה, לא בעברית ולא באנגלית. באנגלית על אחת כמה וכמה לא היה שום, בדיוק אז התחיל העסק שלי התחיל להתייצב פה מבחינת הרצאות וסדנות סטוריטלינג שאני מעבירה בארגונים, והרגשתי שאני פשוט לא מסוגלת לעמוד מול קהל.
ולדבר על משהו, כאילו הכל כרגיל.
כן, אז בסדנאות סטוריטלינג זה עוד איכשהו ניחה בסדר, אבל אם אני מעבירה את ההרצאות שלי על עולם העבודה החדש ומדברת על סביבות גלובליות ומדברת על פערי תרבות, לבוא ולדבר על פערי התרבות בין תרבות העבודה הישראלית הישירה המושתתת ברוב המקרים על הצבא, הרגשתי שאני ממש מחטטת בפצע, שאני שמה את עצמי כמטרה להמון המון ביקורת ופגיעה. עכשיו, יכול להיות שאני טועה, כן? אבל זה היה מעבר לקוחותיי, ומאותו רגע מה שעשיתי היה רק לקחת פרויקטים אחרים. היה לי פרויקט בעצם התנדבותי שאני הקמתי, שעסק בקהילה של התצפיתניות, אני הייתי תצפיתנית בעזה, לפני ובזמן ההתנתקות, והתפקיד הזה באיזשהו מקום מאוד השפיע. לא סתם הפכתי להיות, אני חושבת, אדם כותב על עולם העבודה החדש, כי אני בעצם עדיין אותה תצפיתנית שמתבוננת על מה שקורה בגזרה שלה, רק שהפעם הגזרה היא גזרה משרדית. והדבר הזה, זאת אומרת, התעסקתי בו באופן התנדבותי מלא, משהו כמו חודש, חודשיים, ואז זה גם כן הפך להיות איזושהי קהילה, עוד איזשהו פרויקט שאני מלווה אותו על הדרך, לחלוטין.
מדהים.
כפרויקט צדדי. ובמקביל חזרתי פה לעשות גיוסי כספים ואופרציות וניהול קהילות ודברים כאלה, כעצמאית, עד לשלב שבו אמרתי שכנראה אני צריכה לחזור לדבר הזה פול טיים, באיזושהי צורה, באיזושהי קונסטלציה, עם היכולות שאני מביאה עכשיו בניהול מערכות של אי-קומרס, עמידה מול קהל, פיצ'ינג, סטורי טלינג וכל הדברים האלה, אני פשוט אשמח שיהיה תלוש מזכורת בסוף, ספרים שיכולים אחר, יהיה ספר באנגלית, כי זה כבר דבר שקורה בתהליך, כבר אין דרך חזרה, אבל אני לא רוצה את הלחץ הזה, את היותר מדי חופש הזה, של לקום בבוקר ולהחליט לבד, אני רוצה שקצת יחליטו בשבילי.
גילי, זה מהמם, אני ממש, כל מילה שאת אומרת היא כאילו נכנסת ישר ללב, זה כאילו ממש לא משנה על מה את מדברת, ממש מרגישים את זה. אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום ככה, אם יש משהו שלא שאלתי ואת רוצה לדבר עליו, ואחר כך אני אבקש שתקריא עוד שיר.
תראי, אני נורא נורא מתרשמת תמיד מנשים שהן יוזמות, לא משנה באיזה, והקשבתי גם לכמה פרקים בפודקאסט, שמעתי את דוקטור אפרת ליאני, ואני אומרת, וואו, כאילו, איזה ביטחון, איזה ידע,
אפרת, מאוד מרשימה.
מאוד. אז גם היא כתבה ספר מאוד מאוד מצליח, הספרים שלנו יצאו בערך באותו זמן. ולפעמים אני שואלת את עצמי, מה, אולי חסר, כאילו אולי פשוט אין לי את הקילר אינסטינקט הזה, אולי כאילו זה הקטע שלי להיות הגיג, כאילו הזאת שבאה אוהבים אותה כי היא מביאה עוגיות לישיבה, אני לא יודעת משהו כזה. אז אם אני מסתכלת קצת דווקא על נשים אחרות, לא משנה אם הן נמצאות בהתלבטות הזאת או לא, וכל הזמן אומרים לך, את צריכה לשרוף ולהיות בטוחה ולהיות ככה, מה שאני מנסה לעשות בספרים שלי ובקול שלי זה להגיד, את צריכה, אבל זה בסדר אם את לא כזאת 100% כל הזמן, כאילו, תני לעצמך גם את הזמן
ממש...
להיות ממוצעת ולהיות מפוחדת ולהטיל ספקות, כי המון פעמים זה מה שיציל את המצב, אפרופו תצפיתניות.
כן. אני אוסיף על מה שאת אמרת, אני לא חושבת שאת תמיד צריכה גם. כלומר, מה שאת חושבת עם עצמך כשאת מסתכלת במראה או כשאת מסתכלת פנימה, זה מה שאת, ואת אל תתני לאף אחד אחר להגיד לך מה את צריכה ומה את לא צריכה.
או שתתני, תהנהני, ואחר כך תעשי מה שאת רוצה, זה מה שאני עושה.
כן.
בהקשר הזה, אני רוצה לסיים עם שיר סדרי עדיפויות, שגם הוא מתוך בית שני, שהוא שיר שהוא נכתב אחרי שהתחלתי ללכת לייעוצי פרזנטציות ודברים כאלה, ואמרו לי, מה אני צריכה?
מה את צריכה? מדהים.
אז בואו נגיד לך מה את צריכה, אבל נתאי לסיים עם זה. סדרי עדיפויות. תציגי את עצמך במשפט, לא אחרת. לא יותר מ5 מילים בכותרת. יש לך 11 שניות לרושם ראשוני. הזדמנות אחת בלבד, תתכונני. את צריכה לשרוף את החדר. את מוכרחה לתפוס אותם בביצים. את חייבת לעשות להם סדר, ותהי מצחיקה ושיהיו מרוצים. זה לא משנה מה את אומרת, זה איך. העיקר שיזמינו לרעיון ההמשך.
וואו.
אז תשרפי את החדר, תתפסי את זה, וכשאת יוצאת מהחדר, תהיית, הכל בסדר. Put on your mask, שחקי את המשחק, אבל תשמרי גם את מי שאת. יזמין אותך לראות להמשך, קבלי את התפקיד, ואז תראי להם מה זה.
מהמם, גילי, ממש מהמם. תודה רבה, זה היה ממש כאילו מין מסע כזה, שתודה לך על השיתוף, ועל זה שבעצם לקחת אותנו בדרך הזאת.
תודה לך על ההקשבה.
תודה.